Αγάπη, σε σε πάσα καλά εσύ.
Για μου πισόν, λόγω, για μου πισόν.
Αι, έχω την πίσω.
טוב, נכנסים לסוגיית היסטוריה דמרקים. סוגיה כבדה ועמוקה, שמתאימה אותנו קצת עם כל סוגיה דעת אלוקים, בתאימה של היסודות של סוגיה דעת אלוקים. אז הנקודה הראשונה, אני חושב, שהיא אולי כמו מבוא לסוגיה, אבל היא גם חלק נכבד מתוך הסוגיה. זה לא רק מבוא, אלא זה גם באמת חלק נכבד מתוך הסוגיה. תראו, בואו נקרא את המשפטים הראשונים של הרב. כל סיבוכי הדעות שבבני אדם, כל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו, באים רק מפני הערפילים המצויים במחשבה על דבר המושג האלוקי, שהוא ים שאין לו סוף, וכל המחשבות כולם, בין המעשיות, בין היוניות, ממנו הן נובעות ואליו הן שוות. אם אנחנו אומרים שהרב קוק התכוון ברצינות למה שהוא אמר, והוא התכוון ברצינות למה שהוא אמר, כתוב פה דברים מאוד חריפים. כל סיבוכי הדעות שבבני אדם, כל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו, הכל בא רק מפני הערפלים המצויים במחשבה על דבר המושג האלוקי. כלומר, כל אחד אומר לעצמו, אני יש לי קושי בזה וזה, תגיד לו, תדע לך, זה הכל כי יש לך ערפלים במושג האלוקי. אחרי זה הרב יגיד, שזה גם שייך אולי לענייני המידות, לא רק לענייני הדעות. זאת אומרת, הכל מתחיל והכל נגמר רק במושג האלוקי. זה הכל, מההתחלה עד הסוף זה הכל. נכון? זה כך כתובה, כי תראו, המילה כל היא כל הזמן חוזרת. זאת אומרת, כל סיבוכי הדעות של בני אדם, כל הסתירות הפנימיות שכל יכולים להתברים זה, באים רק מפני הרפלים המצויים במחשבה, שהוא ים שאין לו סוף, וכל המחשבות כולה ממנו מנבות ואליו הן שוות. אז כל ורק, ופה יש ארבע פעמים בארבע שורות הקצרות האלה. אז הרב זה מדגיש לך מאוד שזה שייך אל הכל. הכל, 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 הכל מתחיל משם. הכל מתחיל משם, הכל נגמר לשם, הכל זה רק שם. הרבה פעמים כשאני אומר, החלק מתוך ההבנה של הסוגיה, זה גם ההקדמות של הסוגיה. יש לפעמים את ההקדמה של הסוגיה, שאם אתה לא נמצא בהקדמה, אז אתה לא יכול להבין אחר כך את הסוגיה. יש הקדמות ש... תמיד המחתוק שהיה... לא, שאני מדבר עליהם. יש הקדמות כמו הבני יהושע, שאומר, נפלה שריפה בבית, ניצלתי וזה, אז אני חייבתי לכתוב ספר פני חדש של הבני יהושע. בסדר, זה הקדמה, קראת, לא קראת, קראת זה מתיקות מיוחדת, לא קראת, אתה יכול לדומות... אבל כשאתה קורא את ההקדמה של המסעת ישרים, זה סדר אחר לגמרי. כי אתה מבין את ההקדמה של המסעת ישרים, אתה מבין לאן הספר מההתחלה ועד הסוף, לאן הספר מכוון. מה המטרה שלו? ואז אתה אומר, טוב, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. אז אתה מבין שיש לך מושג חסידות, ואתה מבין שמההתחלה עד הסוף, הרמח"ל לוקח אותך להתרומם במעלת מושג... אתה ככה יכול להיכנס לספר, בלי להיכנס לספר, אתה לא מבין, בלי הקדמה, אתה לא מבין. אני חושב שההקדמה הזאת פה של הרב, זה מסוג הקדמות של הרמח"ל. כלומר, אנחנו עסוקים, אנחנו הולכים עכשיו להיכנס למחשבה הזאת, שבאמת בעניין שלה היא המחשבה, כמו שנראה הרב קורא לאחר כך, הכי יסודית, הכי עמוקה, הכי חשובה, שהיא הכל משם יוצא והכל לשם חוזר. אני רק אומר, הנקודה שהיא גם חשובה, תכף נראה בתוך דברי הרב. זה שהמחשבה הזאת היא הכי עמוקה והכי יסודית והכל משם יוצא והכל לשם חוזר, זה לא אומר שעכשיו נעסוק רק בזה. או אפילו לפעמים זה מאוד אומר שאנחנו לא נתחיל עם מישהו שבא לשיעור א' רק במחשבות האלה. כי היא מאוד יסודית ומאוד עמוקה, ויכול להיות שכדי להתחיל להבין אותה בכלל, צריך עוד הרבה הקדמות והרבה הכנות, הכנות נפשיות, הכנות שכליות, הרבה הכנות וכו'. ולכן לא טוב לעסוק בה במצב שאדם לא ראוי. במצב זה, זה מאוד קריטי, אם אתה עסוק במצב שאדם לא ראוי, מה שנראה אחר כך, אתה מאוד פוגם, ואתה מאוד תגרום לחסרונות מאוד גדולים, כי האדם הזה שהוא ניגש לסוגיה הזאת, כשהוא לא ראוי, אז הוא תופס את הסוגיה בצורה מעוותת. ואז הרבה מה שחשבת להועיל, הרבה יותר גרוע יהיה, ובכלל לא יהיה בזה תועלת, ורק יהיה בזה נזקים, ולכן לא טוב ללמוד מאמר דעת אלוקים בשיעור א', ב', ג', לא יודעת כמה זה, כל אחד לפום דרגה דילי. זה לא טוב. אם בלי הכנות, זה לא יהיה טוב. כמו שהרמב"ם אומר במנבחים, רוב המחלוקות שבבני אדם באים, אומר הרמב"ם, כי אנשים אוהבים ישר את המסקנות, עוזבים ישר ללמוד את הזה, הם לא רוצים ללמוד הכנות. כיוון שהם לא רוצים ללמוד את ההכנות, רוצים ללמוד את המסקנות, אז הם מדלגים על ההכנות. כל המחלוקות של בני אדם, רוב המחלוקות של בני אדם, נובעים מהסיבה הזאת. אז אני אומר, זה שעכשיו אנחנו הולכים לברר את הנקודה הזאת של, של, של היסודיות של המחשבה הזאת, זה לא אומר שאתה צריך לעסוק רק בה. אבל זה אומר שאתה צריך לדעת כשאתה עוסק בה, במה אתה עוסק. וזה תכף נראה עוד, עוד זה. אז בוא נראה רק, יש פה ברב גם בפסקה השנייה, אל הסוגיה הראשונה של מה שאני רוצה לכוון אליה. הרב אומר, תמיד צריך לזכך את המחשבה. שתהיה ברורה בלא סיגים של דמיונות כוזרים, של פחדי שווא, של תכונות רעות של הידרים וחסרונים. ואמר, כדי להיכנס לסוגי הדעת אלוקים, צריך שלוש הכנות יסודיות, שבלעדיהם אי אפשר להיכנס אל, אל דעת אלוקים. הראשונה זה סיגים של דמיונות כוזרים. הראשונה זה, העבודה הראשונה, הגדולה והחשובה, זה שיש לאדם סיגים של דמיונות כוזרים, הכוונה היא, המחשבה שלו היא לא ברורה מבחינה שכלית, הוא משועבד אל כוח המדמה, והוא לא יכול לתפוס את המציאות בתהרתה, באמיתתה, בשלמותה. צריך בסוגיה הזאת להתנקות במיוחד, בסוגיה הזאת להתנקות מכל הסיגים של הדמיונות הכוזבים. גם פחדי שווא, שזה יעוין בהרחבה, אנחנו לא יכולים פה להרחיב כל מיני, יעוין בהרחבה מאמר הפחד, נכון? שמאמר הפחד הרב אומר שהפחד המחשבי העודף זה סיבת כל קלקולי הדור, כי עכשיו יש פחד מתוך המחשבה של העיסוק בעניין האלוקי. למה? כי אדם שעוסק בעניין האלוקי בצורה לא נכונה, נדמה לו שהעניין האלוקי בא לבלוע אותו, בא למוח לו את החיים, בא עכשיו ליצור לו מציאות כזאת שהחיים שלו יהיו הרבה פחות טובים, הרבה פחות מוסרים, הרבה פחות מחשבתיים, הרבה פחות שמחים, לא משנה עכשיו לפי כל ה... הוא פוחד מזה. יש לו כנראה הרבה דמיונות ביחס לציורי האמונה, ויש לו גם עכשיו פחדים, פחדים מלשנות את חיה, פחדים מלהתרומם, אז יש לו דסיגים של דמיונות כוזבים, פחדי שווא, תכונות רעות של הידרים וחסרונות, כלומר, עבודת המידות. וכמובן, צריך פה להציב את השאלה, מה זה עכשיו קשור תכונות רעות של הידרים וחסרונות, ביחד לסוגיה דעת אלוקים? הוא אומר, רב, כן, בלי זה שתיהרת את כוח המדמה, את מידת הפחד, את כל הזה, אתה לא יכול להיכנס, לסוגיה דעת אלוקים. למה? אמונת אלוקים מאשרת את בני האדם רק כפי אותה מידה שהגדולה האלוקית נחקרת ונלמדת מאותו החלק החשוב שלהם, שהוא ראוי לכך. אז בין אם נסביר כפשט המילה הזה, כמו שכתוב במי שיראה בשמונה קבצים, החלק החשוב שלהם שהוא ראוי לכך הפשט בשמונה קבצים, התלמידי חכמים חשובים. אבל זה נראה שהרב צבי רצה גם לומר, הכוח המחשבי ותארתו. כלומר, אם היא נחקרת ונלמדת מאותו החלק החשוב שלהם שראוי לכך, אז היא מאשרת... וכלומר, הכוונה מאשרת במובן הזה שנותנת חוזק, היא מאשרת את בני אדם כשזה נלמד בשכל טהור. בשכל טהור צריך את השלילה של התכונות, את השלילה של הפחדים, את השלילה של הדמיונות. אז מאירה הנשמה מאור עליון על ידי הידבקה באהבה ודעת שלמה לחיי החיים, וממילא כל ההרגשות, הדעות, המעשים מתעדנים כפי גודל הזיכוך של יסוד היסודות הזה בתוכיות הנפש, כן, תגדל ביותר הפעולה שתפעל גם הדבקות האלוקית שברגע שבהתפעלות הלב לנהל את כל מהלך החיים באורך ישרה. אז ננסה רגע להסביר את זה לאט לאט. הרב אומר, צריך, יש לנו אור ישר ואור חוזר. הכוונה, יש לנו סדר כזה. איך שאנחנו באים מתוך הנפש התאורה, במידות, במעשים, בדעות וכו', אל סוגי הדעת אלוקים, מתוך זה סוגי הדעת אלוקים יכולה להתפס בתארתה, מתוך זה שדעת אלוקים נתפס בתארתה, אחר כך פועלת פעולה גדולה על החיים, על כל המחשבות, ההרגשות, המידות, המעשים וכו' וכו'. אז יש לנו סדר כזה, איך שהמציאות היא צריכה את ההכנה של דעת אלוקים, ואם ככל שההכנה הזאת נעשית יותר באופן הראוי, דעת אלוקים נתפס יותר באופן הראוי, דעת אלוקים נתפס יותר באופן הראוי, הם אלה החיים, החיים הם זה. הרב השתמש בכוונה בביטוי, כפי גודל הזיכוך של יסוד או יסודות הזה. יסוד היסודות. כשהוא מתכוון יסוד היסודות הזה, הוא מתכוון למה שהזכרנו בפסקה הראשונה, כל סיבוכי הדעות שבבני אדם, כל היסודות, כל הכל 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 הכל. כלומר, המחשבה האלוקית זה היסוד אל הכל, היסוד אל הכל. ואת הנקודה הזאת אני חושב שחייבים להבהיר לפני שנכנסים פה לעומק הסוגיה, כי נראה לי שהסוגיה הזאת, כמו שהזכרתי קודם, זה לא עניין טכני, שרב צודה שם את זה פה, אלא זה עניין מהותי בכל סדרי ההבנה של, של סוגי הדעת אלוקים. יש פרק מאוד יסודי במוסר הקודש, שרב דוד קרא לו המחשבה היסודית. רב דוד קרא לו המחשבה היסודית. המחשבה היסודית זה מתאים לגודל היסודות, אבל לא רק בגלל המילה שכתוב אצלנו יסוד היסודות הזה, אלא המחשבה היסודית היא שייכת על כל התוכן שלנו, שאנחנו עכשיו בסוגיית איסור ימרקים הולכים לעסוק במחשבה היסודית של דעת אלוקים. ולמה הרב קורא לזה המחשבה היסודית? בואו נראה את הדבר הזה. הרב אומר ככה, לפי הבירור החי שהמגמה מתבררת בחיים, הולכים עם המעשים והמחשבות המסתעפות והמחשבות המסתעפות בעצמם, ביופיים וגבורתם. כלומר, אדם יש לו מטרה בחיים, המטרה שלו ברורה לו, המטרה שלו מהירה לו, גם כל הדרכים של המטרה הם גם מהירים לו. הבירור המחשבתי הוא אחד מהבירורים היותר עיקריים למגמה התכליתית של החיים. אבל אותו המושג, עד כאן הקדמה, אבל אותו המושג שאנו קוראים מחשבה איננו כולל עדיין את כל מניות החיים לכל עומקם. אותה המחשבה היסודית שהיא באמת ראשית הכל היא מחשבת החיים בעצמם. המחשבה שהיא יסוד החיים וכל המפעל וכל המגמה והנטייה של החיים, המחשבה העליונה והמקורית שבנשמה שממנה נשארים החיים ושעל פי החיים מסתגננים. שימו רגע נקודה. אומר הרב, אבל יש נקודה של מחשבה יסודית, לא רק מחשבה. אתה נמצא בעולם של מחשבה, אבל אתה צריך לברר מה המחשבות היסודיות שעליהן בנויות המחשבות שאתה עכשיו עוסק בהן. כלומר, אני אומר רגע לפני המחשבה היסודית באופן פשוט. הכוונה היא, כמו הסדר הזה של מה שהרב הרבה פעמים משתמש בנקודה הזאת של יסוד ומלכות. הכוונה היא, אתה רוצה לבנות ממלכה גדולה, אתה רוצה לבנות בניין לתפארת, אתה צריך לבנות בו את היסוד באופן הראוי. יסוד עמוק יוליד בניין גבוה, יכול לאפשר בניין גבוה. יסוד רחב יכול לאפשר בניין גדול, הכל תלוי בזה. אומר הרב, יש הרבה דברים שזה מאוד יפה, המחשבות. אבל המחשבות שלנו זה המחשבות הגלויות. המחשבות הגלויות יש להן מחשבות יסודיות. המחשבות היסודיות זה כמובן המאמר שלנו. המחשבות היסודיות, זה המחשבה היסודית, זה מחשבת האמונה. כלומר, כפי הציור שלך של המציאות האלוקית, אם הוא מגושם, אז מלא גם כל ציורי האמונה שלך יהיו מגושמים. הציור הרוחני שלך הוא קדוש ברוך הוא כועס אל זוהם בכל יום, אתה קורא אל זוהם כל היום, אז מלא זה הציור המציאות שלך שיהיה ככה. הכל 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 תלוי לפי המחשבה היסודית שלך. ככה אתה מסתכל על עצמך, ככה אתה מסתכל על החיים. המחשבות היסודיות הן מאוד מאוד נעלמות. המחשבות היסודיות הרבה פעמים קשה לגעת בהן אפילו, קשה לסמן אותן. אני תמיד מביא דוגמה כזאת מאוד בירושלים, לא צריך להגיע לרב קנר, אבל זכור שפעם אחת היינו צעירים, למדנו את הרב קנר, אז הרב קנר פעם אחת סיפר לנו שהוא היה מדבר עם בעלי תשובה, אז היה אומר להם לבעלי תשובה, מה אתה יודע על מתן תורה? מה אתה יודע מה זה תורה? אז הבעל תשובה אומר לו, הרב, אתה לא מבין, הסברתי לך, אני גדלתי בקיבוץ, אני לא מבין כלום, אני לא זה, אני לא זה, אני לא זה. טוב, אז היה פותח לו הנעיה, אני מתחיל ללמוד אותו מה זה מתן תורה. מה זה מתן תורה? זה ההתבררות של מה קיים בתוך הנשמה פנימה, בתוך נשמת האומה, זה סדר החיים, מתן תורה זה סדר החיים. אגב, מצלמן, מה פתאום? זה לא מתן תורה. אמר לו הרב קנר, רגע, הסברת לי שאני לא מבין כלום, שמעולם לא לימדו אותך על מתן תורה, שאתה לא יודע שום דבר מה זה מתן תורה, שאתה לא יודע כלום מה זה מתן תורה. יש מחשבות יסודיות שנמצאות בתוך לב האדם, הוא לא יודע אפילו תמיד להגדיר אותם. הוא לא יודע, זה מחשבות נעלמות, הוא לא יודע אותם. אבל המחשבות היסודיות האלה, אם הם לא השתנו, האדם תקוע בתוך המחשבה היסודית. כי יש לו מחשבה יסודית מה זה תורה, מה זה מצוות, מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה יש לו מחשבות יסודיות כאלה. אם המחשבות היסודיות הם לא השתנו, שום דבר לא ישתנה. ואם הצלחת לשנות מחשבה יסודית במילימטר אחד, תדע לך שכל מגדל פיזה עקום התיישר, כי היסוד התיישר, אז כל הבניינים העקומים התיישרו כשאתה משנה את המחשבה היסודית. לכן זה לא סתם מה שהרב אומר מליצה, כשהרב אומר אצלנו התחלת, אמר, כל סיבוכי הדעות, הכל בא בגלל הערפילים המצויים במחשבה על דבר המושג האלוקי. זה לא מליצה שהוא אמר הכל בא, כי ואחרי זה מה שהוא אמר בהמשך, בגלל זה משכתי לסוף, כפי גודל הזיכוך של יסוד היסודות הזה. זאת אומרת, לפי גודל הזיכוך של יסוד היסודות הזה, זה הכוונה, זה המחשבה היסודית. ככל שאתה מזכך את המחשבה היסודית, אז אתה עכשיו נמצא בסדר כזה שכל הבניין יהיה ישר. היסוד עקום, כל הבניין עקום. מה זה? איפה היא נמצאת בתוך הנפש? היא לא יודע עכשיו אם צריך לקרוא לתת מודע, יכול להיות שהיא תת מודע, יכול להיות שהיא על מודע. יכול להיות שהיא לא רק בתת מודע נמצאת ואיזה פועלת, כי כאילו מה שאנחנו קוראים תת מודע זה לא מתאים למושג שלנו, כי תת מודע זה הכוונה, אחד היה לו טראומה כי הוא ראה תמונת דרכים, אז יש לו בתת מודע איזה מין פחדים בדבר הזה, הפחדים האלה משפיעים על כל הדברים כולם. זה דוגמה טובה גם כן לדברים שנמצאים בתוך הנפש. אבל אנחנו רוצים להגיד, אם כבר, כמו על מודע, הכוונה, יש בתוך האדם ציורים כאלה של דעת אלוקים, הם נמצאים בתוכו. אם הוא בהכרח אומר הרב ברות האמונה, תמיד יש בהם סיגים בציורים האלה. אם הוא ילמד ויתקן את הציורים האלה, הכל מה שבנוי על הציורים האלה, שזה הכל, הכל יפרח, ואם לא, הציורים האלה מלאי סיגים. מלאי סיגים. אני אתן את הדוגמה של מה שהרב הכי מביא פה במשך המאמר, דוגמה, הפחד. הפחד והכנעה, נכון? אז הרב אומר, הפחד הזה, זה שייך מאוד לכל הציור היסודי של, הציור היסודי הלא נכון, האלילי, שנמצא לאנשים המאמינים, לאנשים הישראלים המאמינים שבאים אחרי 2000 שנות גלות והושפעו מארץ הטמאה וכו'. אם הם לא למדו את לימודי האמונה ולא זה כמו גדולי 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 הדור, יש להם ציורים יסודיים מאוד מאוד נמוכים, מאוד מאוד שפלים, עם הרבה סיגים. אז אני לא רוצה לקרוא לזה תת מודע, כי כאילו תת מודע, על מה שאני רוצה להסתייג בעיקר, יש פה עוד כמה צדדים, על מה שאני רוצה להסתייג, תת מודע זה כאילו מה שבא לאדם מבחוץ. זאת אומרת, הוא לא ידע, האדם הזה, להעריך נכון מה הראייה של התמונת דרכים שזה היא עשתה לו. אז אתה אומר, כאילו, מהוראות של האדם הם בונים לו תת מודע. ובזה אני חושב שצריך מאוד להיזהר מהדבר הזה, זה לא תת מודע כזה. ותת מודע, הכוונה היא, זה מחשבות אמוניות, יסודיות, שנמצאות בהסתכלות של האדם הכי יסודית על הקדוש ברוך הוא, ומלא על העולם, על עצמו, על, 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 על הגאולה, על האומה, על, יש לו מבט אובייקטיבי, מבט סובייקטיבי, מבט אופטימי, מבט פסימי על העולם. זה הכל שייך למחשבות היסודיות. ואדם הזה נוטה למבט אופטימי על העולם, כי יש לו מחשבה יסודית חיובית. ואדם הזה, עכשיו, לא, זה לא עזור אם תתווכח איתו. לא עזור אם תתווכח איתו, זה תלוי במחשבה היסודית. תמיד אומר, ניסית פעם תתווכח עם שמאלני, ושכנעת אותו. בחיים לא, נכון? נראה לך בחיים. וגם אותו דבר הפוך, למה לא? כי זה שהוא ימני או שמאלני, זה נמצא עמוק עמוק בתוך המחשבות היסודיות שלו. האדם הימני, כלומר הכוונה המסורתי, המאמין, המחובר לנצח ישראל, שיהיה מחובר למסורת ישראל, כי זה רוב האנשים הימניים, האדם הזה יש לו איזו הסתכלות על העולם, על החיים. ומה, יש לו אמונה בנצח ישראל, יש לו המון אמונות שנמצאות אצלו בגניזה. לכן, הוא עכשיו ימני. עכשיו תקשה עליו הרבה קושיות, ומה תעשה, איך תפתור אותו. אז, לא יודע איך שאני אפתור, בעזרת השם יהיה בסדר, אבל הוא מוביל אל הסדר הזה, כי המחשבות היסודיות שלו אומרות לו, זה יהיה בסדר. ואדם שמסתכל לבת אחר, עם מחשבות יסודיות אחרות, תשאל אותו עכשיו, הוא לא, גם לא ידע לתרץ לך את כל הקושיות, אבל הוא אומר לך, לא, ברור שצריך ללכת במסלול הזה. למה צריך ללכת במסלול הזה? כי המחשבות היסודיות שלו אומרות לו במסלול הזה. הוא מסתכל אחרת על העולם, מסתכל אחרת על הקדוש ברוך הוא, מסתכל אחרת על עם ישראל, ממילא מסתכל אחרת על היחסים בינינו לבין אומות העולם, מסתכל אחרת על המבדיל בין ישראל, המון מחשבות יסודיות. עכשיו, שתי אנשים מתווכחים ימין שמאל, הם מתווכחים מי יותר טוב. בנט יותר טוב, ביבי יותר טוב, והוא יותר טוב, זה יותר טוב. זה בכלל לא, הוויכוח הוא לא שמה. זה בכלל לא הוויכוח שם. הוויכוח זה על המחשבות היסודיות. שם נמצא שורש המחלוקת. ומילא גם מילא, אף אחד לא יצליח להזיז את השני במילימטר. כי כל המחשבות הן באמת נמצאות במקומות אחרים לגמרי. הן באמת נמצאות במקומות אחרים לגמרי.
זאת אומרת, גם בן אדם עכשיו ראייה, הוא למד כל החלק ראשון של מורה לברוכים, ואומר, אני לא מגשים. אז יכול להיות איזושהי בחינה שהוא במחשבה הזו, שהוא עדיין ממשיך להגשים ו...
כלומר, הכוונה היא כן ולא. הכוונה... ברגע שהוא למד את המורה נבוכים, בדיוק זו המטרה של המורה נבוכים, לתאר לו גם את המחשבות היסודיות. כי, ובזה אני רוצה להתקדם, אין לנו איך עכשיו לגעת במחשבות היסודיות. איך אתה יכול לגעת במחשבות היסודיות? על ידי המחשבות הגלויות. כלומר, על ידי המחשבות, המידות, המעשים, מה שתכף ננסה להרחיב הדבר הזה, על ידי זה אתה יכול לגעת במחשבות היסודיות. זאת אומרת, כל פעם שאדם עומד מורה נבוכים חלק א', המחשבה היסודית שלו נהיית יותר מתוקנת. אבל אם הוא חושב שפעם אחת שולד מורה נבוכים חלק א', הסוגיה סגורה, אז זה לא נכון הדבר הזה. זה לא נכון ככה הדבר הזה, כי המחשבה היסודית של כל אדם היא מגשימה, אומר הרב. המחשבה היסודית של כל אדם, בתור ילד, המחשבה היסודית של כל אדם היא מגשימה. מצד הטבע המוגבל, או אני אדייק את זה יותר ממה שאנחנו נראה במשך הפרקים אולי. הכוונה היא, הטבע המוגבל זאת אומרת, הכוונה, אדם חי בעולם גשמי. כל המושגים שלו הם גשמיים. עכשיו פתאום אומרים לו, תדע לך, כל מה שאתה מכיר בעולם זה דבר גשמי מוגבל מצומצם, חוץ מהקדוש ברוך הוא, שהוא לא מוגבל ולא מצומצם ואין לו גוף ואין לו דמות, משהו אחר מכל סדר המציאות של העולם. טוב, אז עכשיו צריך האדם, כל החיים שלו הוא עסוק במחשבות מגבלות, פתאום לפתח לו איזה סוג של מחשבה שהיא אחרת לגמרי 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 מכל מה שיש לו, מכל מה שיש לו בכל סדרי החיים כולם. זה סדר כזה מאוד קשה, זה מה שאתם אולי מתכוון, שזה זה נגד כל המציאות של העולם הטבעי שהוא מכיר, שעסוק במחשבות מגושמות. תודה רבה. זה נגד כל המציאות של העולם הטבעי שהוא עסוק במחשבות מגושמות. זה להבין את הזאת רטאי. אז אני אומר, מורה נבוכים, הוא משנה את המחשבה היסודית, אבל לאט לאט. לאט 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 מורה נבוכים משנה את המחשבה היסודית. לכן רב חיים מצאנז כל יום, היה לפני התפילה, כל יום לומד את המילון המושגים של הרמב״ם. למה? כי כל יום ישנת בלילה, הכל החיים קצת נהיו יותר מגושמים, המחשבות הן נהיו יותר מגושמות, צריך עוד פעם לעורר את המחשבה היסודית בתהרתה, שתפגוש את כל המושגים בתהרתם, נכון? אז אין לנו אופן לפגוש את המחשבה היסודית, אבל אנחנו חייבים לתהר אותה דרך כל הענפים שלה. כלומר, דרך מה שהרב אמר, המידות, המעשים, המחשבות. אם אתה חושב ללמוד סוגיית דעת אלוקים, בלי שתיארת את המידות ולמדת מוסר, בלי שאת מנגדק במצוות, בלי שלמדת תורה ותיקנת את כל הדעות הגלויות, לעולם לא תוכל להצליח להבין דעת אלוקים. לכן, אני חוזר על מה שאמרתי עכשיו, זה רק יהיה יותר מובן, לא טוב, לכם אני אסביר גם למה זה לא טוב וגם למה זה מזיק ללמוד דעת אלוקים בשיעור א'. זה אסון גדול ללמוד דעת אלוקים בשיעור א'. אם אתה חושב שאתה עושה איתו חסד, אתה מאוד מקלקל לו. כי כדי להבין את זה באמת, חייב האדם להכין את עצמו במידותיו, במעשיו, במחשבותיו התיאורות, ואז דרך כל הענפים הוא גם יכול להתחיל לעסוק במחשבה היסודית של סוגיית קרבת אלוקים, כי יש לזה את הבסיס. בלי זה אין לנו יכולת לעסוק בסוגיית דעת אלוקים. אני אתן את הציור שהוא קורה הרבה פעמים לצערי לאנשים שעושים את זה. זאת אומרת, אם אדם עוסק בסוגיית דעת אלוקים ולא עוסק בטוב, הוא בכל מקרה גם מגישים בזה, אז הוא עושה נזק קטן מצד אחד, גדול מצד אחר. אבל אם אדם רוצה באמת לעסוק בסוגיית דעת אלוקים ותארתה, הוא יוצר אצל הלומדים משבר גדול. למה הוא יוצר משבר גדול? אני אומר את הדוגמה המאוד שכיחה. כי הוא אומר לאדם, האדם הזה אומר, תדע לך, עד עכשיו היה לי איזה ציור של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתה בא אליי, לומד איתי, מתחיל ללמוד לי סוגיית דעת אלוקים. הוא אומר לי, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אין לו דמות גוף, אין לו זה. אז מה יש? אז אין כלום. אז לא נשאר כלום הקדוש ברוך הוא. אז מה הוא? האדם הזה מגושם. האדם הזה מגושם, הוא לא תיאר את מידותיו, הוא לא תיאר את הדמיון שלו, הוא לא עסק במחשבות של הפשטת המחשבה, הוא לא עסק בזה. אז יש לו ציור, ציור אלוקים מגושם. עכשיו אתה אומר לאדם הזה, תשמע, כל הציורים המגושמים שלך, תדע לך, זה עבודה זרה, עבודה זרה ממש הדבר הזה. הוא עובד בפסל, אתה יפה מאוד שאתה לא עושה פסלים, אבל אתה ממש מגשים כמו עובד עבודה זרה. האדם הזה אומר, נכון, נורא והיום, אני צריך עכשיו למחוק כל ציור. אבל אחרי שעה הוא בא אליך, הוא אומר, רגע, אני במשבר, אז מה נשאר? אז מה נשאר? אז הקדוש ברוך הוא, אז מה נשאר ממנו? כלומר, פעם היה לי הקדוש ברוך הוא, עכשיו אין לי הקדוש ברוך הוא. או לחילופין, לא משנה, כל כך הרבה טעויות יש בזה, אבל אתה יודע, פעם היה הקדוש ברוך הוא עם צבע, היום אמרו לי, אין ממשות, אז כאילו הקדוש ברוך הוא נשאר שקוף כזה, כלומר, זה משהו שזה, בסדר, אני מבין שזה הקשמה יותר מדי, אבל כאילו זה משהו, קצת התקדמתי, אבל קצת נסוגתי, כי זה היה עם צבע, היה יותר חי, עכשיו שזה שקוף, אז באמת זה פחות הגשמה, אבל זה פחות, זה משבר מאוד גדול, שכל פעם שאדם בא הגשמה, שלא תראה את מידותיו, ולא תראה את מחשבותיו, ולא תראה את כוח המדמה, שלושת הדברים שדיברנו למעלה בפתיחה של הרב, כשהוא ניגש לסוגיית דעת אלוקים, הוא במשבר, הוא במשבר. לכן ההכנות לסוגיית דעת אלוקים, הם לא, זה לא עניין חיצוני, ההכנות האלה. ההכנות האלה זה הכרח גדול לכל סוגיית דעת אלוקים. בלי ההכנות, אתה לא יכול להבין כלום מסוגיית דעת אלוקים. כן.
אז כאילו, אם צורך העניין, אבא רוצה לחנך את הבן שלו, מההתחלה שיהיה בסדר. כאילו, הרי צריך להכניס איכשהו לילד לכלים. אתה לא יכול להגיד לילד כל מופשט.
אז אני אענה לך בחליפות.
כאילו זה קלקול שהוא מוכרח?
כן, זאת אומרת, אתה תגיד לילד שלך, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אין לו דמות גוף. תגיד לו את זה, פשיטה. אבל תדע שהוא מגשם. פשיטה. אבל צריך בעוד סוגיה. הגשמה של ילד זה לא דומה להגשמה של מבוגר. כלומר, מבוגר שראוי לו בנפש לתפוס ציורים טהורים, בלתי מגושמים, ראוי לו בנפש מופשטות המחשבה, והוא לא למדרגה הזאת, אלא נשאר בגסות המחשבה, זה נורא והיום. ילד שזה פסגת הציור שלו, זה מה שנדרש ממנו, יותר מזה לא נדרש ממנו. לכן אל תעשה את הטעות הזאת, לא ללמוד עם הבן שלך דעת אלוקים, אפילו לא אורות התורה, וגם לא אורות, וגם לא אין היה. זאת אומרת, הילד צריך את המזון שבדיוק מתאים לו לפי מדרגתו של סיפורי הצדיקים, ושל המוסר, ושל החסד, וגם לא טוב הרשעים, ולברוח מאיתו. זה מה שהילד צריך, זה בדיוק מה שמתאים לו, זה בדיוק מה שבונה אותו. אחר כך, אם בנית את זה טוב בגיל 5 ובגיל 10 ובגיל 15, בגיל 18 הוא יהיה בישיבה, זה יהיה כמים קרים על נפש היפה. זה יבוא בול בצורה מתאימה, נפלאה, מתוקה כל כך, טובה כל כך, זה יהיה כל כך כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו. זה ייכנס לו בדיוק אל מקום הנכון בנפש.
זה בעצם התהליך של ארבעת המדרגות בדעת אלוקים.
זה חמשת המדרגות בדעת אלוקים, והשישית של עבודת אלוקים.
המדרגה החמישית כאילו ש...
לא משנה עכשיו, לא זה, אבל לא משנה. לא נכניס אותו עכשיו גם לחמשת המדרגות. נספר לו את כל הדברים בצורה פשוטה, בצורה טבעית, בצורה דתית, ואם נבנה לו הבניין המוסרי לפי ערכו, הבניין השכלי לפי ערכו, כוח המדמה שלו, שלא יתפעל מכל ענייני החומר, לפי הערך של ילד, לפי הערך המוסר של ילד זה, שאתה מלמד אותו, אתה אומר לילד, תראה, סתם, לילד גדול, אתה אומר לו, תראה, הלכנו למכולת, תראה איך כולם מנסים לשים לך צבעים ואורות כדי שנתפתה לקנות, ואנחנו נתגבר, נתגבר, אפילו שמאסטיק זה, אנחנו פה לא קונים, ואחרי זה כמובן שהוא, אם אתה לא תקנה לו בסוף מחוץ לחנות במקום אחר, אז הוא יפנה את זה, כי הוא רוצה את המאסטיק בסוף, הוא לא יכול להתגבר, אבל לפחות לאט לאט, תקנה לו בלי אורות, בלי מקומות שאין אורות ונוצצים, שיהיה שמח עם המאסטיק וגם יוכל לקבל בלב שלם, שמנסים לעבוד עליו כל הזמן. כי כל העולם שלנו בנה לו כוח המדם. כל העולם שלנו בנה לו כוח המדם, כל מקום, זה רק... טוב, זה צריך ללמוד ישראל תחייתו, י"ז, מה שפעם למדנו בזה דרך הרבה. כל התרבות הזמנית בנה על כוח המדם. הכל בנה על כוח המדם מהיום, הכל זה, זה עבודת העבודות. אבל, ברור, הילד מקשים. אין בזה ספק, הילד מקשים. וככל שהוא יגדל, הוא באמת יעלה לרמה יותר אמיתית ושיותר מתאימה. כן. לא, לכן אמרתי, המשבר נוצר לאדם כזה שהוא לא עשה את כל ההכנות. והוא הלך ונכנס לשיעור מאוד טוב בדעת אלוקים. אז הוא באמת מבין. שהוא לא יכול לתפוס שום מחשבה, כי כל המחשבה שהוא חושב על דבר הקדוש ברוך הוא, זה בעצם זה מקביל אותו. וכל המחשבות שהוא חשב עד היום, זה היה מחשבות אליליות, מגושמות, גסות, מקבילות. אז הוא אומר, זהו, אני מעכשיו אפסיק עם כל המחשבות שלי, אני רק רוצה, אני יודע שאמיתתו הנעלמה היא נעלמה. אז מה יש? אז הוא נכנס למשבר, כי אז הוא אומר, אין כלום, כי הוא חי בכוח המדמה. אם אתה משהו ממשש, רואה וזה, זה קיים. אם אתה לא יכול למשש, לראות, לתפוס בשכל, סימן שזה לא קיים. אז הוא במשבר מאוד גדול. מה זה? זה לא בכך שזה קל. לא בכך שזה קל. לכן אמרתי, כשאדם הזה נכנס לשיעור בדעת אלוקים, יש לו שתי אפשרויות. או שהוא לא מבין בכלל מה שמדברים, הוא אומר, בסדר, אני לא אגשים את זה עם צבעים חזקים, זה יהיה משהו שקוף, כאילו, כי זה, עשיתי זה מאוד חזק, שיהיה לי הגשמה יותר עדינה. זה גם תהליך של התקדמות, לא צריך לדבר בזה. או, אבל אם הוא באמת תפס את זה טוב, ויש לו הקשבה טובה, והמלמד שלו היה טוב, אז הוא אומר, בעצם כל המחשבות האלה, זה נורא, הן נורא מגושמות. אז אני צריך באמת להתרומם מעל הכל. ועכשיו כשאני מתרומם מעל הכל, אז מה נשאר לי? עוד לא נשאר לו כלום. לא נשאר לו כלום. ואז הוא במשהו מאוד גדול. כן, אז קודם כל בסדר, אז התקדמנו שתי צעדים חשובים. הוא אמר, לא, בסדר, לא, זה טוב מאוד. אני אומר, אז התקדמנו גם בעניין טהרת המחשבות, וגם בעניין כוח המדמה, כי באמת כוח המדמה. עכשיו אני חושב שאותו דבר שייך בעצם, כי המידות עם כוח המדמה, עם המחשבות, זה ממש זה עניין אחד. כלומר, אדם כזה שמידותיו פחותות. למה מידותיו כל כך פחותות? אם באמת השכל שלו היה מאירו בבהירות את האמת, והמדמה שלו היה נקי וטהור, זה ברור שזה גם היה מרומם את מידותיו. סימן, אני אומר, מידות מקולקלות, זה סימן שהוא כל כך אחוז במדרגת החיים החומרית, כל כך אחוז בה, והוא לא יכול להתנתק ממנה. והטבע החיים שלו כל כך מושך אותו לצדדים הנמוכים של החומר, עד ששם הוא נמצא, וזה מושך אותו, והוא לא יכול להיפטר מהדבר הזה. אז זה ודאי שזה גם שייך אל המידות המחשבות והרוח המדם.
אבל לא
סיבה,
אבל
אם
הוא רוצה לדמיין משהו שהוא גדול מכל שהוא נמצא בו, לא רק סטיפי לסימן
הזה שיש
גם
בזה,
גם עכשיו יש לו מידות
הרעות. זה סיבה וסימן, שתי הדברים נכונים. כלומר, הכוונה היא, אני אענה לך בדרכו של הרב עם זה. הרב אומר, כדי להיכנס לסוגי הדעת אלוקים, צריך, תדע לך, בחינה אחת, כי יש פה שתי דברים שכתובים ברב, אחרי זה אני אחזור פעם למשפטית. בחינה אחת, צריך עכשיו, לפני שאתה ניגש לסוגי הדעת אלוקים, צריך לתאר את המידות, מחשבות, מעשים, כוח מדמה, כדי שדעת אלוקים תהיה מתואר. מדרגה שנייה, זה אחרי שדעת אלוקים מתוארת, תדע לך שהיא ההשפעה הכי גדולה על כל המידות, המעשים והמחשבות, זה דעת אלוקים המתוארת. כלומר, יש לנו דבר כזה מאוד מופלא, שכדי לתפוס את סוגי הדעת אלוקים מתארתה, צריך את כל ההכנות, ואם באמת נכנסת לסוגי הדעת אלוקים מתארתה, זה התרופה הכי גדולה לכל המחלות. כלומר, כשדעת אלוקים נתפסת בתארתה, אז הכעס תתנקה ממנו לגמרי, התאווה תתנקה ממנו לגמרי, כל היחס על החומרנות, הכל תתנקה מזה לגמרי. כלומר, רצוני לומר, דרכי המוסר שאנחנו מכירים, יש בהם בדרך כלל שלושה דרכי המוסר מוכרים. אחרי המעשים יש כל אבות, רבותינו הראשונים. אחרי הדעות, גם כן יתקנו המידות. גם הרבה מרבותינו הראשונים, הרב כתב בעוד התשובה בדרבי מקומות, שהוא הולך לפי הדרך הזאת שאחרי הדעות יש כל אבות. גם התעוררות של כוח הרגש והמדמה, של תפילה ושל זה. מעשים. יש לך ברב קוק דרך אחרת. הנכתבת בספר מוסר הקודש. מוסר הקודש יש לך פתאום דרכים אחרות לתאר את המידות. כל מי שיתבונן במוסר הקודש יראה שמוסר הקודש הרבה ממנו בנוי איך שדעת אלוקים יוצר את טהרת המידות. דעת אלוקים הטהורה יוצר את טהרת המידות. לכן הרב צודיה קורא למוסר הקודש, אמר זה מוסר של בני עלייה. מוסר הקודש זה מוסר של בני עלייה. מוסר הקודש זה לא לפי דרך מדרגת הראשונים שאתה אומר, אחרי המעשים יש חולבות, מחשבות, הרגשות, לא, זה מוסר של בני עלייה. זה מוסר הקודש עניינו לתפוס את שורש השורשים של המחשבה היסודית, וככל שאתה יותר מנקה את המחשבה היסודית הזאת, שהיא תהיה יותר נקייה ויותר מוסרית, לפי ההתנקות של המחשבה היסודית הזאת, אז ככה באמת אחר כך כל הענפים יתנקו מכוח המחשבה היסודית הזאת, נכון? אז מוסר הקודש זה מדרגה רביעית. מוסר הקודש זה מדרגה רביעית. אז זה שייך אל הנקודה הזאת של מה שאנחנו אומרים, המחשבה היסודית הזאת. המחשבה היסודית שמתוכה אחר כך הכל מתנקה. אז זה שני דברים, לא, אז אני ממש אומר, שני דברים ששניהם נכונים. יש פה, הנה, יש פה עוד אף אחד. אם המחשבה היא מגושמת, כלומר הכוונה, הקדוש ברוך הוא זה אדם שעושה חסד. אז זאת אומרת, הכוונה, החסד הזה הוא מוגבל, החסד הזה מצומצם, החסד הזה חומרי, החסד הזה נכון, זאת אומרת, לפי הציור, לפי גודל ההגבלה של האדם, את המציאות האלוקית, כמה שהוא מגשם אותה,
אז
אם אתה אומר לא, זה לא טוב. כי זה חתוך בסכין החריפה. הכוונה היא, האדם הזה, הוא מגשם או לא מגשם? קדוש ברוך הוא בעל גבול או בעל גבול? אתה פשרן, אתה אומר, לא, הוא לא בעל גבול קטן, הוא בעל גבול גדול. אנחנו לא, זה הרב פה חותך את זה לסכין החריפה. בעל גבול או לא בעל גבול? אז אתה אומר, ברור, אם הוא יצר את הקדוש ברוך הוא, אני אומר, אם הוא יצר את הקדוש ברוך הוא בתור הוא בעל גבול קטן, אז האדם הזה יהיה מאוד קמצן. שקל הוא יהיה מוכן לתת לצדקה. עכשיו, הוא מסייר את הקדוש ברוך הוא בתור בעל גבול גדול, הוא כבר התקדם צעד בטהרה של הלוחית, הוא לא כבר צמצם אותה, אז הוא גם יהיה מוכן לתת 100 שקל לצדקה. אבל בסוף, הצדקה הזאת תהיה גבולית, הכוונה היא תהיה מאוד מוגבלת, ומאוד שייכת על ענייני החומר וכו', וזה הציור שלה של דעת אלוקים. ממילא כל
העם... הוא לא מוגבל בחסדו.
מה זה?
מה הבעיה? הוא לא מוגבל בחסדו.
זאת אומרת, הכוונה היא, הוא באמת מבין את המציאות האלוקית בטהרתה, ולכן הוא מבין שהחסד הוא חסד בלתי גבולי. כי אם המציאות האלוקית היא מוגבלת. אין דבר כזה, ברגע שהמציאות האלוקית מוגבלת, החסד מוגבל.
זה לא מוגבל בהחזרותו.
כן, אבל אז אתה מרמה את עצמך. כי אז אתה בסוף אומר, אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים, גומלי חסדים, יואב, שהוא מוגבל. עכשיו תגיד, החסד של יואב זה חסד בלתי גבולי. זה מליצת הלשון ואלמה. כי בסוף, ברגע שהמציאות היא גבולית, גם החסד הוא גבולי. עכשיו אתה אומר, לתפארת המליצה, אתה אומר, יואב רוצה לעשות חסד בלתי גבולי, הוא רוצה לעשות משהו בלתי גבולי. בסדר, זה תפארת המליצה מאוד יפה.
אני מוגבל, הוא לא מוגבל.
בסדר, אז אתה עכשיו אומר, אז הכרחתי אותך, והגעת באמת למסקנה הזאת שהוא לא מוגבל. הכוונה, הוא תפס אדם על זה, דעת אלוקים בטהרתה. אבל אם הוא לא תופס דעת אלוקים בטהרתה, אז לכן אנחנו אומרים, אנחנו עוסקים במחשבות היסודיות, לא במחשבות הגלויות. אז אנחנו עכשיו עושים לאדם הזה מה נמצא בתוך הנפש שלו פנימה. אם הוא לא תפס את דעת אלוקים בטהרתה, אז המציאות האלוקית היא מוגבלת. אז פשיטה שכל הטוב זה מוגבל, פשיטה שכל המציאות העולמית היא מוגבלת, פשיטה, הכל, תכף נראה, כל העץ השלם שגודל מתוך השורש המוגבל, גודל עץ שלם שכולו גבולי. אז לכן זה, אי אפשר, אתה מצא לחתוך את זה בסכין החריף, הכוונאי. אם זה בלתי גבולי, בלתי גבול, משהו אחד. אם המציאות האלוקית מוגבלת, בסדר, פה יש הרבה תפיסות.
לא, זה לא, מה, הוא אומר בלתי גבולי, בלתי גבולי זה בסוף כמו זה עמד, אז היה שאלה, נשאר בלי כלום.
הלא, אם הוא מגושם, אם הוא מגושם, כשהוא אומר בלתי גבולי, אז הוא נשאר בלי כלום. לכן אני אומר יותר טוב, שלא תלמד אותו ישר לסוגי הדעת אלוקים, לקפוץ איתו ישר למים העמוקים האלה, אלא תעבור איתו את כל ההכנות, של טהרה מידותית, של ההתנקות מכוח המדמה, של המחשבות הטהור. אחרי שעברת איתו את כל הדרך, עכשיו באמת הוא יכול להתרומם. אבל אם תנסה ישר להגיד לו, לא, הקדוש ברוך הוא בלתי גבולי, אז יכול להיות שרק עשית לו נזק. זאת אומרת, אתה עכשיו רוצה לרמות אותנו. מה אני מתכוון לומר לרמות אותנו? אני רוצה לומר, אדם הזה נשאיר אותו אלילי, המציאות האלוקית מוגבלת, ועכשיו נרמה את עצמנו, אז עבדנו עליו, וגם עבדנו על עצמנו בזה שנגיד, וכל הדברים הם בלתי גבולים. אין דבר כזה. ברגע שהמציאות מוגבלת, ברגע שהמציאות האלוקית מוגבלת, כל המציאות היא גבולית. אין דבר כזה שאם האדם הגבולי, איך אני אומר לך, יואב הוא איש טוב, הוא רוצה לעשות חסד בלתי גבולי, בסוף החסד שלך זה גבולי, אני לא אעשה כי אתה גבולי.
לא, להגיד שהוא בלי, לא גבולי, הוא לא גבולי ועד מה?
מה זה?
להגיד, אז הוא...
אם זה רק מליצת הלשון באלמה, אין לזה הרבה תועלת. לכן, זה כל מה שאני אומר, זה טוב כל השאלות האלה, התבררויות, לכן כל מה שאני אומר, זה טוב מאוד שלא לומדים דעת אלוקים, דעת אלוקים
הוא איסור. זה טוב. האדם כן צריך לתפוס משהו, לא?
האדם צריך לתפוס משהו לפי מדרגתו. אז אם הוא אדם... לא, לא, רגע, אז עוד פעם. אז אם האדם הזה, מה שלמדנו, הוא לא עבר את ההכנות של כוח המדמה, של תהלך המידות, אז הוא לא יכול לתפוס משהו אחר, אלא משהו מוגבל. או אם הוא ילד, אז הוא לא יכול לתפוס משהו אחר, אלא משהו מוגבל. אז כשהוא תופס משהו מוגבל, זה המקסימום שיכול להגיע. אבל אם הוא כבר יכול וצריך וראוי לתפוס משהו יותר עליון, הוא חייב את זה. ואז באמת הוא יכול לתפוס משהו בלתי גבולי. אבל אני אומר, איך נעשה המעבר מהתפיסה הגבולית לתפיסה יותר רחבה? אז זה מה שהרב אומר לנו, לכן יש לך הכרח גדול, עמידות, מעשים, כוח המדם, תארת המחשבה. לכן אני אומר, זה לא סתם הקדמות, זה נקודה הכרחית. אם האדם לא נמצא בתוך הסוגיות האלה, אז באמת הוא לא יכול להבין, דעת אלוקים ותארתה. הוא לא יכול להבין את זה. ואז יותר טוב שתשאיר אותו במדרגה הזאת של הציורים שלו, ושלא תכפה עליו ציור כזה שבעצם אתה כאילו אתה קידמת אותו, אבל בעצם אתה לא קידמת אותו. אתה רק, זאת אומרת, היה לו איזה ציור מאוד מוגבל, ואתה כאילו עשית לו ציור מאוד איזה, אבל בעצם הפכת אותו למציאות כזאת שהוא חי באוויר, הוא חי בריק, אין לו במה לייחס. לכן זה צריך בזה מאוד זהירות, לכן בזה הסדר בלימודים הרוחניים, זה מה שהבאנו מהמורים נבוכים, הסדר בלימודים הרוחניים זה מאוד קריטי. בלי הסדר, הכל נפגם.
אבל הרבה פעמים שאלה, איפה... זה דרך חיובית לבית מוגבל?
לא, אתה עדיין חי בעולם מוגבל. לכן אתה עכשיו רוצה הגדרה חיובית, הגדרה גבולית לבלתי גבולית. האדם הוא מוגבל בשכלו ובחושיו, ולכן בשכלו ובחושיו רק בשכלו ובחושיו הוא עוסק בעולם הגבולי. נכון, בטח, רק מצוות כוח מדרגת הרוח. ועוד פעם דיברנו בזה, העולם המוגבל נכון לגשת אליו בשכל, זה הכלי שבו אתה חוקר את העולם המוגבל. אבל המדרגה הזאת של איסורים ומרקים זה רק מדרגה רוחנית פנימית. היא הערה רוחנית פנימית, היא לא עכשיו צריכה להגדיר אותה בשכל. כי אם אתה מגדיר אותה בשכל, אז אתה כבר בדיוק נפלת עוד פעם לעולם, מוגבל. כן.
אבל זה... אם הבן אדם כבר תיהר את עצמו במצב כזה שהוא מכיר מתוך עצמו, מתוך החיים שלו, את המעבר לגבול, את המעבר לחומר, אז ממילא גם דעת אלוקים שלא תתאר, ואם לא, אז גם זה לא טוב שהיא תתאר לו, אז
לא,
מה?
אני חושב שזה לא נכון. זאת אומרת, זה מאוד נכון מה שאתה מקנה. אם הוא הכין את עצמו ותיהר את עצמו, אז יש לו עכשיו את היכולת להיכנס וללמוד את הסוגיה הזאת ולקלוט אותה בצורה טובה. אבל גם אם הוא תיהר את עצמו, הוא לא ילמד את זה אף פעם בצורה טובה. אז זה הרב אומר, כתוב בספר יצירה, הרב ככה יש פרק בשכונה קוצים, הרב אומר, כתוב בספר יצירה, אברהם אבינו חקר ובחן עד שהעמיד יוצר על מכונו. ככה זה לשון ספר יצירה. בלי הרב זצ"ל לא יודע מה הם מבינים, מה ספר יצירה רוצה לומר. הרב זצ"ל אומר ככה, מה הכוונה אברהם אבינו חקר ובדק עד שהעמיד יוצר על מכונו? לאברהם אבינו הייתה נטיית אמונה מאוד גדולה. אומר הרב, לעולם לא תבוא נטיית האמונה בטהרתה בלי שהאדם יזכך אותה על ידי סוגיית דעת אלוקים. אומר רב, זה הכוונה בספר יצירה. אברהם אבינו חקר ובדק עד שהעמיד יוצר על מכונו, לעולם לא תבוא נטיית האמונה בלי סיגים. היא תמיד תבוא עם סיגים. סיגים ששייכים אל המערכת המידותית, שעדיין לא, סיגים ששייכים אל המערכת השכלית, עדיין לא תורה. סיגים ששייכים אל זה שהוא נמצא בכוח מדמה ובעולם חומרי, לא יבוא נטיית האמונה בלי סיגים. ולכן ברור שהסרת הסיגים היא מוכרחת, והיא נעשית על ידי ההקדמות שאמרנו פה, וגם על ידי לימוד דעת אלוקים. ולכן זה לא ילך לבד. אין, זה לא יבוא בלי סיגים.
מה שהרב אומר,
זה
טהרתה, שדעת אלוקים וטהרתה. יש נקודה כזאת של דעת אלוקים וטהרתה, או שכאילו הכוונה לתפוס את הסוגיה של הקומה הראשונה שאינה מתשמת בצורה...
אני חושב שבטהרתה זה הכוונה היא שיש כלי ראוי שיכול לתפוס את זה בלי הגשמה. בלי הגשמה. כלומר, עובר האדם, יש איזה מצב שאדם עובר את קו פרשת המים. וקו פרשת המים הכוונה היא ככה.
אבל יש איזה התעלות אחרי זה, לא?
יש גם הרבה התעלות אחרי זה, תכף אני אסביר גם למה יש הרבה התעלות אחרי זה. קו פרשת המים זה אומר שאדם המגושם, הוא אומר, אם זה מוגבל גופני, האדם האלוהי אומר גופני, אני רוצה למשש. האדם המוגבל אומר, שכלי, אני רוצה להבין את הכל בשכל שלי, אבל בסוף הוא מצמצם את הכל לפי הגוף שלו, לפי החושים שלו, לפי השכל שלו. מה שהוא לא תופס בחושים, מבחינתו לא קיים. זה האדם המגושם. כשהוא, לאט לאט, כשהוא מתקרב למעלה לפסגה, הוא אומר, רגע, אני מבין שהחושים תופסים את המוחש. השכל תופס את המוגבל. אבל יש עוד הרבה דברים שהם נמצאים מעבר למוחש ומעבר למוגבל. ואיך אני יכול לתפוס אותם? שאלה מאוד טובה. אבל הם נמצאים מעבר למוחש ומעבר למוגבל. ויש דברים, אומר הרמב"ם במורה נבוכים, הנעלמים בחוזק רעותם. זאת אומרת, זה שיש, אתה אומר, מושג שנקרא אינסוף, אינסוף אמיתי, אינסוף גדול. אתה אומר, טוב, השכל לא יכול לתפוס אותו. אתה אומר, בגלל זה הוא לא קיים? הוא קיים, השכל לא יכול לתפוס אותו. אז יש דברים שאתה אומר, הם ממשות מאוד גדולה, והשכל לא יכול לתפוס אותם. זה לאט 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 שאדם מתקרב לקו פרשת המים. הוא יכול לעשות את הדבר הזה, גם בעולם מדעי. יונתן יעשה לנו את זה. שאתה, לא, זה לא היה הנושא שלך, כי אתה רפואה למדת לחטט בגוף האדם. כזה זה. אבל בסדר, אז יש בזה הרבה גם דברים, אפשר לעסוק בזה גם בעניינים מדעיים. זה אם נרצה לעסוק בזה. אז אתה אומר כן, גם המדע שמורה שיש בתוך המציאות דברים שהם לא יכולים להתפס בשכל. טוב, מתוך זה כמובן להתרומם מציאות כזאת שאתה אומר, המושג האלוקי. הוא, שהוא לא נתפס בשכל ולא מוגדר בשכל, זה סימן שזה יותר גרוע, או סימן שזה הרבה יותר עליון מהשכל? מה שכאילו גם קודם כל תתת מודע או על מודע. זה מעל השכל או זה מתחת לשכל? השכל לא יכול להשיג את זה, הכוונה היא יצריך להיות טיפש, או השכל לא יכול להשיג את זה, הכוונה, אתה אומר, אדם חכם, 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 וחכמה מובילה אותו למציאות כזאת, שגם יש דברים שמעל המדרגה שהשכל יכול לתפוס. השכל מורה שיש דברים שהשכל יכול לתפוס. אז המציאות הזאת שהשכל מורה את הדבר הזה, זה קו פרשת המים. ואז אומר הרמב״ם, זה דברים שהם נעלמים בחוזק רעותם. דווקא בגלל שהם כל כך חזקי המציאות והם בלתי סופיים, דווקא בגלל זה הם נעלמים. דווקא בגלל זה זה נעלם. כלומר, מה זה נעלם? נעלם ממה שהשכל יכול לתפוס אותו. לכן המציאות היא נבראת יש מעין. יש מעין, הציור הילדותי, אומר הכוונה, יש מכלום. המציאות לא נבראת יש מכלום. המציאות הקדוש ברוך הוא ברא אותה. אתה אומר יש מעין, הכוונה היא, שכתוב בכל המקורות, יש מעין, הכוונה היא, דבר שהוא מבחינתנו לא נתפס ולא מושג בשכל. אנחנו קוראים לו את העין. ומתוך העין הזה, שהוא הכי יש, הוא הכי קיים, הוא הכי גדול, מתוך העין הזה, בא יש, זה הכוונה, יש מאין. זה לא הכוונה יש מכלום, זאת אומרת, זה לא, יש, זה, יש מאין. אז יש מדרגה כזאת שהיא שייכת אל הסדר הזה, שמדרגת האמונה היא שייכת אל הצד הבלתי גבולי שבאדם. ולענייננו, אומר הרב, תדע לך, זאת המחשבה היסודית שעכשיו אני אומר מה שאתה, יש בה אין ספור דרגות להתעלות בה. כלומר, אנחנו אומרים, מכוניות יש 100 סוגים, וכיסאות יש 1,000 סוגים של כיסאות, ומנורות יש, ארז מראה לך, אין ספור דגמים של מנורות. בסדר, זה כל אחד יודע. אנחנו אומרים, טוב, זה בגשמיות, ברור, ברור שיש מלא מלא מדרגות. ברוחניות, ושם יש רק מדרגה אחת, שם הכל משעמם. לא, שם הכל ברוחניות, כל צדיק וצדיק יש לו עדן בפני עצמו, זאת אומרת, יש כל כך הרבה בחינות וכל כך הרבה מעלות בתוך המדרגות הרוחניות, וכל התקדמות של מדרגה אחת, אומר הרב, כפי שיסוד היסודות הזה נתקן אפילו במשהו אחד, אז תדע לך, הכל הולך הרבה יותר קל והרבה יותר פשוט, במחשבות, במידות, בתיקון המעשים, בכל הדברים, ככל שכל היסוד היסודות הזה נתקן, נשארת משהו ביסוד הזה, היסוד הזה הלך להיות יותר מרומם, היסוד הזה יותר נקי, יותר טהור, הכל נתפס בצורה הרבה, הרבה יותר אמיתית, הרבה יותר נקית. לכן אני אומר, זה הלימוד של מוסר הקודש. מה שאמרתי, לימוד מוסר הקודש זה לא סגנון ספרי המוסר. לימוד של מוסר הקודש זה אחרי שדעת אלוקים תתפס בתהרתה, כל המדרגות המוסריות יתוקנו בצורה מאוד פילית. אז אני משתמש בדוגמה של יואב. אדם שהוא, יש לו איזה ציור מאוד מוגבל ביחס למציאות האלוקית, והציור שלו טוב. להיות טוב. אז הוא טוב, בסדר. אז יש לו גם משפיע עליו, גם המחשבה האלוקית משפיעה עליו משהו לטובה. התגדל הציור הזה. התגדל המוסר של האדם. אבל התגדל הציור הזה באמיתתו, זה יהיה המחשבה הכי, הכי עמוקה שתרים את האדם מעבר למדרגתו בצורה פלא פלאות, הרבה יותר מבורכת. לכן זה מה שהרב אומר אצלנו, תראו, הרב אומר אצלנו, חוזר רגע לפסקה הראשונה, הרב אומר, בואו נקרא אותה עוד פעם, כי זה מה שזה. כל סיבוכי הדעות שבבני אדם, כל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו, והיא רק מפני הרפילים המצויים במחשבה על דבר המושג האלוקי. כלומר, המחשבה היסודית הזאת לא מספיק ברורה לו, זה מה שאחר כך גורם לו את כל הסתירות וכל הסיבוכים. שהוא ים שאין לו סוף. זה מעלות על גבי מעלות בלי ללא סוף. כל המחשבות כולן, בין המעשיות, בין העיוניות, ממנו הן נובעות ואליו הן שוות. אז אתה רואה את שתי הצדדים, אינון. נכון? זה מזה זה נובע, ותדע לך, גם אל זה זה שב. כלומר, כל התנקות מידותית, מעשית, מחשבתית, כוח המדמה, זה גם בונה עוד, מזיז לך עוד קורטו בסדרי המחשבה האלוקית. וכל התנקות במחשבה האלוקית בקורטוב קטן, היא פועלת לך את כל המדרגות לטהר את המעשים, את המידות, את המחשבות וכו' וכו'. אז זה הנקודה של מה שהרב קורא פה במוסר הקודש, זה המחשבה היסודית, שהיא מה שקראנו פה בקוף מבית. זה קובץ עין, קוף מבית, אני חושב. זה לפי, או קובץ עין. לפי המחשבה היסודית הזאת, זה מה שהוא אומר. אותה המחשבה היסודית שהיא באמת ראשית הכל, היא מחשבת החיים בעצמה. המחשבה שהיא יסוד החיים וכל המפעל וכל המדומה והנטייה של החיים וכו' 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 וכו'. הכל שייך לנקודה הזאת של המחשבה היסודית. אז בואו רק נקרא רגע, נדלג רגע, פינקס י' ג' אינפאב, למדרגה השלישית, רק כי דרך זה נכנסנו. הוא אומר, כשההשגה האלוקית היא בטהרה בנפש, היא מרוממת את כל מושג שבה בתכלית התואר והעדן. אם המחשבה היסודית הזאת היא ככל שהיא יותר טהורה, היא מרוממת את כל מושג שבה בתכלית התואר והעדן. יש החסד יותר טוב, העדינות יותר טובה, וגם לפעמים העונש הוא גם יותר עדין. כי גם פתאום האדם מסתכל על אנשים שיש בעולם בצורה אחרת לגמרי, מתוך המחשבה היסודית הזאת. הוא מבין שגם האנשים הבאו להוציא את הטוב בעולם, לתקן את העולם, להסיר לנו את השיגים. מה שכוח הצדק הטבעי שאין שם השם נקרא עליו לא יכול להביא למדרגה זו. זה נחזור רגע בלי נדר בסוף המאמר, כי הרב אומר שאחד מסיבות הכפירה פה, שכשהוא מאוד, לכן הרב אומר שזה הכרח לדבר היום על הסוגיה הזאת, כי הרב אומר כוח הצדק הטבעי הוא הרבה יותר חזק, מי שהגיע לסוף שנקרא את הסוף שלו. כוח הצדק הטבעי, הרב אומר, הוא לפעמים מוציא מדרגת חיים יותר מוסרית ממה שהמחשבה היסודית האלוקית יכולה להוציא. כי המחשבה היסודית היא מאוד מעוותת, אז היא לא מוציאה כוח של צדק טבעי, אז כבר הצדק הטבעי שיש לאדם מתוך הנשמה, מתוך סגולת ישראל שלו, מתוך הטהרת שבו, מתוך המידות, זה כבר הרבה יותר בעל צדק מתוך מה שהמחשבה האלוקית יכולה להוציא. אבל כשהשגה האלוקית היא בטהרה, אז זה מרומם את כל מושג של התכלית הטוב, על ידי מה שכוח הצדק הטבעי, כשאין שם השם נקרא לה, לא יכול להביא למדרגה הזו. אבל כשידיעת שם השם, שם השם נתבח, היא מעורבת בדמיונות כוזבים ומושגים מתאים, זה הדמיונות שלנו, אז המושג של הצדק הטבעי הוא עולה יותר בחוזק, הוא בתואר מאותו המושג יוצא על ידי קריאה בשם השם, ואז שם שמיים מתחלל חס וחלילה, וכנסת ישראל אומרת, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל. אז זו השלכה גדולה של כל קדושת שם השם. תפארת ישראל, זה הכוונה היא, התפארת זה הענפים, כמו ישלח פירותיו. אז המקור שממנו יוצאים כל הענפים זה שייך לתפארת ישראל, זה מושלך משמיים ארץ. על כן צריכה עבודה להיות עבודת השם מכוונת. להישיר, עכשיו תראו, זה איך שזה ממנו יוצא ואליו זה שב. אז עבודת השם מכוונת להישיר את המעשים כדי שיהיו על ידי העם ישרים הרגשות, ועל ידי יש הרגשות ישרו הדעות, אחר כך בכלל לאומה, בכלל אנושיות, עד שיוכל האדם אחרי שהוא תיאר מעשים, מחשבות, מידות וכו', אז הוא יוכל לשאוב ממקור החיים, ולא יהיה לעוזות להם לפוקה ומיעוט כוח, כי אם לעוז ועוצמה ועוז נשפט ונחל עבור השם. אז אחרי שהוא תיאר את כך, זה ממנו הם נובעות ואליו הם שוות, אז פה זה לא משנה, פה הסדר הוא הפוך. ואת פה כתוב, מזה נובע מזה, וזה חוזר לשם. פה בקסד ג' כתוב, זה בונה את זה, ומתוך זה, זה יחזור אל הדבר הזה. אבל בסדר, אז זה לא משנה איך נגיד את האור הישר ואת האור החוזר, מה ישר ומה חוזר, כי תלוי מאיזה בחינה אנחנו מדברים. אבל זה שייך על המחשבה היסודית. לכן רק אני אומר, זה נקודה מאוד יסודית, שהרב שם את זה בפתח, הידיעה שזאת המחשבה היסודית, זה לא סתם ידיעה חיצונית, אלא זה מברר לך מה טעון במחשבה הזאת, מה יש בסוגיה הזאת. רגע, אני רואה שהם הולכים, זה לא טוב. יונתן, תגיד להם שיבואו לפה, אנחנו גמרנו. תגיד להם שיבואו לפה, שזה אנחנו גמרנו. בטח הרב דוד. בסדר, אז אני אומר, המחשבה, זה הסוגיה של המחשבה היסודית, זה לא סתם עניין טכני. זה איפה אתה ממקם את הסוגיה הזאת. ואם אנחנו ממקם את הסוגיה הזאת במקום הנכון, אז אתה יודע גם ללמוד אותה טוב.
אבל זה
הכוונה
שנלמדת באותו
החלק
החשוב שלהם?
כן.
הרב, כמה זמן אני רוצה לעשות עכשיו
בימים? לא יודע, כמה זמן שנגיד, כמה זמן שנחליט.
אבל אני אעשה
הרב
כמה שיותר.
משהו זה טוב.
הרב, צריך לתת לנו זמן לתקן את המידות ואת הרגשות ואת ה...